ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני מבקש לראות אתכם ביחד הבחנה ברמב״ם בין הלכות יום טוב להלכות פורים. עכשיו תגידו לי, מה הוא מדבר על הלכות פורים? זה כמו, אני יודע מה, זה כמו צ'ונט ביום ראשון בבוקר. אנחנו לא אוכלים צ'ונט, אנחנו אוכלים חמים. לא צ'ונט. כן, אבל אני אומר צ'ונט, אולי הוא יעבור פה באיזשהו שלב. אנחנו נראה איך הדברים אצל הרמב״ם נמזגים במורה נבוכים, ולאן אנחנו אמורים לקחת את עצמנו בעבודת השם. גם בנוגע לימים המיוחדים שאנחנו נמצאים בהם. בין פורים לפסח. בואו נתחיל. הרמב״ם כותב לנו בהלכות שביתת יום טוב, פרק ו' הלכה י"ח. הרמב״ם בא ואומר, אף על פי שהשמחה אמורה זה בפרק בהלכה י"ז, אז בהלכה י"ז הוא כותב, אף על פי שהשמחה אמורה כאן בשמחת יום טוב זה להביא קורבן שלמים, כמו שאנחנו מבארים בהלכות חגיגה, יש בכלל אותה שמחה לשמוח, הוא ובניו ובני ביתו, כל אחד ואחד כראוי לו. כל אחד, איך? באה הלכה י"ח ואומרת ככה, כיצד? הקטנים נותן להם כליות, אגוזים, מגדנות. בימינו כיף כיף, פסק זמן, טופי, והזמנה לרופא שיניים. ואנשים קונה להם בגדים ותכשיטים נעים, כפי ממונו, כן? ואל תהיו כמו החוכמולוגים הגברים, קניתי לך את המתנה הזאת כי זה היה במבצע. כן, בסדר, לא... זה חלק מהטקט הגברי שברוך השם משהו מובנה במערכת. היה במבצע, אז יאללה, תשמחי לבריאות. וגם מביאים את המתנה ואחרי שנייה כבר גובים על זה עמלה. אה, צ'ונט יצא. אך גובים, מביאים את המתנה, הרמב״ם זה בפרק ו' הלכה י"ח. מביאים את המתנה ואחרי שנייה כבר מגיעה עמלה. נכון, מתנה יפה? אכפת לך עכשיו להביא לי קוסטה, משהו? חכה, עוד זה עוד שנייה. טוב, הלאה. אבל, שימו לב. ואנשים קונה להם בגדים ותכשיטים נעים כפי ממונו. זאת אומרת, כפי ממונו לפי היכולת, אבל אל תקנה להם לפי מסגרת העולם שלך. זאת אומרת, יצא עכשיו סט של הרמב״ם, הייתי חייב לקנות לך אותו מתנה. חבל על הזמן. כן, זה גם כן. או אני הכי אוהב את הזה, יצא דיסק חדש שאני כל כך אוהב אותו, קניתי לך אותו מתנה. כן? למי קנית אותו בדיוק מתנה? שנשמע אותו ביחד. אני מאוד אוהב את ה... תגיד, קנית לנו, בסדר, אבל הרמב״ם פה הוא די ברור. בואו נברך את עצמנו, שבעזרת השם שנזכה, לשמח את נשותנו, כתבעה, בשביל המצווה. אמן. או... וכשהוא אוכל ושותה, חייב סליחה, ואנשים אוכלים בשר, האנשים אוכלים בשר ושותים יין. לא פשטידות. שאין שמחה אלא בבשר ואין שמחה אלא ביין. וכשהוא אוכל ושותה, חייב להכיל לגר וליתום ולמנה עם שאר העניים האומללים. אבל, עכשיו אני מבקש תשימו לב. מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה, הוא בנה ואשתו, ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמראי הנפש, אין זו שמחת מצווה, אלא שמחת קרסו. מכירים את זה. ועל זה נאמר זבחיהם וכו' 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 וכו'. נו, אז תגידו אתם, במה זה שונה מלכות מגילה? מישהו יודע אולי?
זה שונה?
כן. הרמב״ם פה אומר, אם אתה אוכל ולא נותן לעני, אתה לא משמח, אתה לא שמח באמת, שמחת קרסו. זה גם דבר שצריך ללמוד אותו. מה זה שמחת קרסו? בסדר, שמחת קרסו, מה הבעיה? מצווה לשמוח, אתה אומר לי לאכול בשר ויין. אתה אומר לי תאכל שמחה, אתם מבינים? פשט. אתה אומר לי לאכול בשר ויין, אתה לא אומר לי לאכול משהו קצת חלבי, רחמנא ליצלן. בשר יין. אז אני אמור לשמוח בקרס. עכשיו אתה אומר לי, אם אתה לא נותן, אז זה שמחת קרסו. אז בוא נעשה דבר כזה, בוא לא נאכל, נפזר, לא, תחליט. התשובה היא מאוד פשוטה. באופן פשוט צריך לאכול אכילה שמורגשת מבחינה גופנית. אבל לא להישאר באכילה הזאת. בהלכות מגילה, הוא אומר, סליחה, יפה מאוד. בהלכות מגילה הוא אומר משהו בדציבלים אחרים לגמרי. הרמב״ם שם אומר, בהלכות מגילה פרק ב' לגבי מתנות לעניים. הוא אומר ככה, עוד פעם, ומה זה שייך? הרי אנחנו במוצאי פורים. או-הו. בואו נחכה רגע. מוטב לאדם להרבות בפרק ב' הלכה י"ז. מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעב. שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לבנים אביונים, סליחה, אלא לשמח לבנים ויתומים ואלמנות וגרים, שמשמח לב האומללים הללו דומה לשכינה, שנאמר להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נתקעים. נו, אז איך זה עולה בקנה אחד? לא הבנתי. אם הרמב״ם בא ואומר לנו שאת ה, את ה, את שמחת יום טוב זה שמחת קרסו, תגיד גם בלכות פורים, גם פה וגם פה. או תגיד, הרי זו שמחת קרסו, אתה מתמלא בזה, משקיע במשלוח מנות, יאללה, כיף כיף, תעלות בשיניים וכל מה שאתה רוצה, שמחת קרסו. לא, פה הוא דומה לשכינה. איך פורים קשור לפסח? איך פורים קשור לפסח?
חנה.
נכון? אבל גם פורים היה בפסח. פורים היה בפסח. י' ג' י' ד' ת' ו'. למה כאן הרמב״ם משנה? מי המושג שכינה, משמחת קרסו לשכינה, מה החלוקה בין הדברים האלה. ובכן רבותי היקרים, אהובי ליבי, ארבע שלמויות יש. שלמות, אומר לנו הרמב״ם, מהקל אל הכבד. הרמב״ם בא ואומר, האנשים בדרך כלל מחשיבים את הדברים הפחות נחשבים. נו, מה בני האדם רודפים אחרי באוילם הזה? איך? אשריך רבנו, איזה מתוק מדבש, אני אומר את זה מכל הלב, ירית את זה בספונטנית, הלוואי הלילה תתיריה ספונטנית כזאת. אז בוא אני אסביר לך, מתוק מדבש שכמוך, אני אומר את זה מכל הלב. לצערנו, לצערנו, אנשים רודפים אחרי שטויוטה, טויוטה, טויוטה, כן, טויוטה קורולה, עם גופיות, יש גם התאמה לרכב וכו', כל מיני אבלים, כן, בן אדם עובד, קורא את עצמו כל החיים, כדי שהוא יהיה פנסיונר, הוא יוכל ליהנות לא יודע מה, ממצבה מאוד נאה. אבל בכל אופן, אדם רודף, אומר הרמב״ם, אחרי הדבר החולף. כי גם אם לבן אדם יש את כל הממון, בסופו של דבר, ההנאה היא דבר חולף. השמחה היא דבר קבוע. אומר הרמב״ם, יש לנו כמה שלמויות. השלמות הראשונה, שלמות הקניין. בן אדם, ברוך השם, יש לו כסף. אנחנו, למען הסר ספק, מתפללים שהקדוש ברוך הוא יפרנס אותנו מידו הרחבה, בכבוד ולא בביזוי, בנחת ולא בצער, באושר, בשמחה, אמן.
אמן.
תדעו לכם, פעם הרבי, אפרופו, היום אני לא יודע, אני עדיין, כאילו עדיין, יש לי שיעריים של המשקעים של פורים. הרבי פעם אחד, הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, היה איזו התוועדות גדולה, המכונית בלעז פמברנגן, כן, אפילו ספרדי כמוני יודע להגיד את זה טוב. עמד מול החסידים, אמר, פתאום, מי רוצה להיות עשיר? כן? נו, אז דתיים, אז תראה אנשים כאילו נעים, לא נעים, היו איזה חמישה הצפיעו. פתאום החסידים היו עמומים, הרבי אמר להם, אני מברך אתכם באושר גדול. אחד מהם זה גוטניק. אמר להם, הייתה פה שעת רצון. מה אתם חושבים? אושר, כסף? אנחנו, גוטניק זה באמת תורם כבד. ולמה? הרבי בא ואמר, כסף זה אחריות. אנחנו לא נבלים מכסף. אני יהודי צנוע, לא אכפת לי. אתם מבינים? אבל זה בדיוק הנקודה. אנחנו חס ושלום לא חיים באיזה תפיסה נוצרית שבאה ואומרת שכאילו כסף זה דבר רע. אלא מה? אנחנו באים ואומרים, אנחנו באים ואומרים שזה לא ישתלט עלינו, שזה לא יתפוס אותנו. אני ממש מבקש את שיחתכם שאני מבלבל לכם בראש, אם חלו לי מרנן ורבנן. אתם הרבה מעבר לנקודה הזאת. אז הרבי בא להראות שכשאנחנו אומרים ברכה, אמן, בעזרת השם, שיהיה לנו כלים טובים, אמן ואמן. בהקשר הזה, השלמות התחתונה היא שלמות הקניין. מעליה שלמות הגוף, להיות הגוף בריא, מדרכי השם הוא. אדם צריך לאכול טוב, לישון טוב, מה שדי מוריד ומקזז יותר מ-95% מחנויות המזון במרכז העיר, או גם לא במרכז העיר. אבל בכל אופן, שלמות הגוף, הגוף הוא כלי. אחר כך מה זה?
שלמות הגוף, הכוונה גם בנפש או?
לא, הבא, השלב הבא. השלב הבא זה שלמות הנפש, שלמות המידות, כלומר האישיות של הבן אדם היא מתוקנת, שאתם כבר מבינים שכאן אנחנו נכנסים למקום יותר גבוה, והשלמות האחרונה היא שלמות השכל. מה זה שלמות השכל? זה לא שבן אדם הוא מתפלסף, אלא באמת יש לו יישוב הדעת. יש לו דעת, כל אחד לפי דרגתו. יש לו שכל שאנחנו נראה אותו שהוא שכל פועל ולא שכל מתפעל. אנחנו נסביר את ההגדרה הזאת. רוב בני האדם, גם אינטלקטואלים גדולים, הם מתפעלים. מתפעלים הכוונה מגיבים למציאות. תחשבו כמה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו נגררים לתוך מציאות. למשל, מישהו... זה קרה לי, לא נעים לי להגיד לכם איזה פדיחות. לא יודע, אמרתי לאשתי, בשבוע האחרון, כמות הצפצופים שעבדכם הנאמן ספק בכביש, היא מרקיעה שחקים. אני כאילו בא להשתלב בנתיב, כן? תורה אחד מקילומטר אחריי, פיפ! אתה יודע, כאילו, זה לא שהוא נוסע מהר, הוא פשוט טס נמוך, כן? מה קרה? כאילו, אפילו, פיפ! אתם יודעים, במדינת ישראל מרכיבים את הצופר באופן מובנה לדוושה של הגז. סתם פילו לחסוך לנו את הצורך לצפצף. באופן טבעי, מסתום צריך לצפצף. גם אם לא צריך לצפצף, אתה צריך מצפצף למישהו שצפצף לך וצפצופים. כן? ואז הוא חותך אותי, זזתי, ברחתי הצידה, כי פחדתי להתנגש במטוס ג'מבו בינינו. עכשיו אתה רואה את הבן אדם, עוקף אותי, וכאילו מדבר אל ההגה. היה ברור לי שזה אליי. כאילו, איך כבוד תורתו שלך ארבע נתיבים? לא תגידו, אני איזה נתיב בגליל, כאילו יש לך איזה נתיב על אחד. מה קרה? אז אני אומר את זה, אני לא לוקח את זה לבחורצ'יק הזה, אלא אני לוקח את זה ליהודה עובדיה. כי אני באופן אישי גם קצת יצאתי משלוותי. עכשיו, מה קורה? זה נקרא להתפעל. מה זה להתפעל? תשימו לב, אתה נגרר למשהו. האדם הרוחני השלם, הוא לא ככל שאדם הוא יותר רוחני, זה לא שהוא אפתי. הוא לא כאילו איזה בהלם. אלא הוא בעל רגש, אבל הוא לא מרשה לעצמו להיגרר. מה הכוונה להיגרר? השליטה, המבט שלו הוא יותר גדול. ככל שאדם יותר גדול, גם השכל שלו נהיה יותר שקול. הפתגם בכביש אל תהיה, או בכל מקום בחיים, אל תהיה רק צודק, אלא תהיה גם חכם, זה דבר אמיתי. כן? יצר הרע של אדם, בזמן שחבר שלו זרק לו משפט, ואז אומר לו את המשפט, אבל אתה בינינו, בינינו, כן? לא רוצה לדבר. מה זה לא רוצה לדבר? כשאתה אומר שאתה לא רוצה לדבר, אמרת את הכל. זה גם איזה תגובה, יכולת של שליטה. שלמות השכל זה גם כן על יכולת לברר דברים, היכולת לייצר ראייה נכונה. אבל אומר לנו הרמב״ם, יש שלמות יותר גדולה מהדבר הזה. נכון?
אני יכול לחזור לאחרונות?
עוד פעם, שלמות.
השכל, באמת.
שלמות השכל זה היכולת של האדם להשתמש בכלים השכליים שלו, בצורה נכונה. אין לי מושג איך הגיע הצ'ונט גם לכוס שלי, אבל זה סימן טוב, סימן המילטה. אמן! אז אני אפעיל אתכם היום באמן. בקיצור, לענייננו, שלמות השכל זה נגיד, יכולת ניתוח נכונה, יכולת מבט נכון, הרמב״ם יגיד את זה, יכולת לימוד מלאכות. השלמות השכלית היא מה שעושה את האדם איש המעלה. היכולת להגיד מילים נכונות, וואו, מה מילה יכולה לעשות לאדם? רוצים שאני אספר לכם על מילים שאמרו לי אותם, אני לא מגזים. לפני 25 שנה שהיו נקודות מהפך בחיים שלי, שאפילו לא הבנתי מה אומרים לי, באותו זמן שנתנו לי כוח, חבל על הזמן. בעזרת השם, שלכולנו יהיה אך טוב לישראל, אמן. זה מתקדם, אנחנו מתקדמים יפה. מה השלמות הבאה שאומר הרמב״ם? אומר הרמב״ם, מעל כל השלמויות האלה, יש שלמות... השלמות הנבואית. מה זה הנבואית? הנבואה זה לדעת את השם. מה זה לדעת את השם? כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם הנביא, מה הוא רואה? התשובה היא, בעזרת השם שנזכה להיות נביאים נדע, אבל בגדול הנבואות שנכתבות זה דימויים שדרכם הנביא יודע ללמוד על דרכי הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם. שהרי זאת למודעי. אנחנו לא יכולים לדעת ולא יכולים להשיג את העצמות האלוהית. את מה אנחנו משיגים? את הגילויים של הקדוש ברוך הוא בעולם. הנביא זה אדם שנשלמו בו המידות והשכל, והוא הגיע למקום שהוא כבר מתאחד עם המידות האלוקיות. וכאן, חברים יקרים, אני מבקש להרחיב. נביא אמת, הוא אדם שהוא נגיד למד, אתם מבינים, היום אנחנו מפרשים את הנבואה, תודה רבה ידידי היקר, אנחנו מפרשים את הנבואה, אנחנו מפרשים את הנבואה כאקסטזה רוחנית, בינינו, מה זה, מה אנחנו מפרשים את הנבואה, טוב שלא הוצאת לי מי עדן, אתה יודע, את החבית, אנחנו מפרשים את הנבואה כמין אקסטזה רוחנית, מה זה אקסטזה רוחנית? אנחנו מפרשים גם כן הרבה פעמים את הצדיק כאדם שעל פי רוב הוא מנותק לגמרי מהמציאות. אני לא אומר שהצדיק חי את גובה המציאות, אבל הצדיק הוא בהחלט מחובר אל המציאות בגבהים שלו. בואו רגע ננתח את הדבר. אומר לנו הרמב״ם, איך אנחנו אוחזים, איך אנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא? מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה השלם את החסר. מהו אוהב אותך? אף אתה אהוב את יפה. זה לא נשמע כל כך דתי בינינו. לאהוב את עצמי? גבל, מה פתאום? שונא את עצמי, אפס מאופס שכמוני. כן, אז יש גישות רוחניות כאלה. אני מבקש להציג גישה רוחנית אחרת. באדם יש כוח אלוהי, זה החירות של פסח. קיים בנו מימד אלוקי עצום, חירותי, ואנחנו צריכים להאמין. אין מישהו שעכשיו יש לו נפש דומה לחברו. על כך כתב הרב הגאון המקובל האלוהי רבי אברהם אזולאי בעל החסד לאברהם, שלכן באמת כל נשמה יש לה תפקיד בעולם. אם אני לא טועה, הוא אמר את זה, אבל מי שבטוח אמר את זה גם כן, זה אביו של רב, עטרת ראשנו, שהוא בעצמו היה רב מקובל אלוהי, הרב אליהו עליו השלום, חכם סלמן אליהו עליו עליהם השלום, אביו של חכם מרדכי, כותב גוולד, הוא כותב, לא, הוא לא כותב את המילה גוולד, הוא היה עיראקי, גם אני, אבל הוא כותב שבכל נשמה יש לה בחינה מיוחדת, ובבחינה הזאת, פליז דונט נופלים מהכיסא, אפילו הצדיק של אותו הדור לא יכול לתקן את הנקודה הספציפית הזאת. אז האם רידדתי את כל המציאות ועשיתי את כולם בגובה העיניים, בגובה הרצפה? בוודאי שלא. אבל באנו ואמרנו שכנסת ישראל משלימה, יש בניין שלם של נפשות שמשלים את עצמו. רבותיי, אני אומר את זה מכל הלב. בדיוק על זה דיברתי עם החכם היקר פה, שהחכים אותי ופתח בפני צוהר לעניין הזה. אבל זה המלחמה, המלחמה בימינו. המלחמה של לראות באמת. אפשר להתווכח. אפשר לריב. יאללה מכות יאללה, אבל בחיבה. אבל המלחמה היא לראות את נקודת האלוקות שבכל מציאות. כן? זה היופי בקיבוץ גלויות. מקבץ אתכם עמו ישראל. כל גלות הביאה את האיכות המיוחדת שלה, והגאולה תבוא במקום שכל אחד ייתן את האיכות שלו לתוך הסיר הכללי, האוצר הכללי הזה שקוראים לו כנסת ישראל. זה המקום המיוחד, ויצר הרע נלחם איתנו במקום הזה, נלחם איתנו. אבל נעזוב את זה. השלמות הגבוהה ביותר, אומר לנו הרמב״ם, זה השלמות שהאדם מפתח מידות כמו המידות האלוקיות. אני אוהב את עצמי לא ברמה של הפש והמיש והדיש, אלא ברמה כמו שקדוש ברוך הוא אוהב אותי, בגרעין האלוקי, לא ברמה, במישור.
אני צריך להאמין שיש בי חלק אלוק ממעל.
אתה לא צריך להאמין, יש בך
יש
חלק,
בי, חלק אלוק. יש בי, אני צריך לגלות אותו.
נכון, ויש דברים שאדם עושה אותם מתוך כבוד לחלק האלוקי הזה. למשל, הלל הזקן היה הולך להתרחץ כדי לגמול חסד עם הגוף. זו עמדה מאוד מעניינת. הולך לגמול חסד עם הגוף. זה הדרך של הדתיים להגיד שהם רוצים לעשות חיים, מבלי להגיד שהם רוצים לעשות חיים. תארו לכם שאני הייתי הולך לשתות קפה בזה, קפה, במרציפן, והייתי אומר, אני הולך לגמול חסד עם הגוף שלי. כן, אז האמת היא, זה היה נשמע מצחיק, כי זה יהודה עובדיה אומר את זה. אבל כשהלל הזקן אומר את זה, הוא רציני לחלוטין. הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה, איך אני יכול לזלזל בה? אתה רציני? זה גם הסיבה שיעקב אבינו, אפרופו קניין, חוזר בשביל הפחים הקטנים. אז חכמים אמרו, פח, יש שם את שמן המשחה, לא ניכנס לזה כרגע. בזה כנראה רמז גדול. אבל אתה אומר, יעקב אבינו, זה לא נשמע טוב. חוזר, עמוס, כבשים, בקר, עקודים, נקודים, בודי, מה שאתה רוצה, ארטילריה. שכח פינג'ן בעבר הירדן, בלילה. אתה עובר את הירדן. אתה עובר את הירדן, מה קרה? תזמין בסולטם סט חדש. מה סט? אתה יכול לקנות מפעל? זה בדיוק הנקודה. היא נקודה עדינה. הוא לא היה קמצן. בדיוק ההפך. דווקא לפעמים בן אדם שמזלזל וזורק את הכסף, הוא חושב שהוא, אני, כן, שלי. זה הבעיה, אני עכשיו אומר את זה ברצינות, שבאופן בסקר שעשו, רוב הזוכים בלוטו חזרו למצב כלכלי יותר גרוע ממה שהם היו לפני הזכייה. ולמה? כי הכסף נתן להם את ההרגשה, זה לא נגמר, יש לי, זה שלי. מתחיל חוסר כבוד אל הכסף, כן, הולך על איזה, עכשיו הוא זכה באיזה סכום מכובד, הולך, אני לא אומר עכשיו הוא צריך לחיות, לקנות שעון סייקו, זה לא סייקו, בסדר, זה אחד שעון, אבל אתה מבין, אני לא רוצה שיקנה, אבל העמדה הנפשית היא ברגע שאני חושב שזה שלי, אני דווקא מאבד את זה. הראשי הריר, שמרתי לכם פעם, תראו את המקור מה הוא כותב שם. בן אדם צדיק, יש לו כבוד אל הכסף, למה? כי הוא לא גזלן. יש לי כסף, יש לי כלי ביד, למה שאני לא אשתמש בו לטובה? אם לגמול חסד עם עצמי, אם לגמול חסד עם סביבתי, עם משפחתי. אז אומר שם הראשי הריר, משפט מבהיל, כן? אומר אצל הצדיק, כל אפרות תבל הם כסרוך נעל כשהכסף יוצא למטרה חשובה. ובאותה נשימה הוא לא מזלזל גם בסרוך הנעל, כי גם בסרוך הנעל אפשר לעשות ממנו מטרה חשובה. גוף, מי נתן לי רשות לזלזל בגוף שלי? זה הגוף שלי. לא. תבינים מה קורה, זה הפוך על הפוך. כשאני מבין שזה לא שלי, אז אני אזלזל בזה? אז מה קורה? אני דווקא נהיה בריא. זה הפוך על הפוך. אתם מבינים למה הנה אנו נותן לפניך את החיים ואת הטוב? אם יש לבן אדם ענווה, זה עובד על הפוך. כן? אשתי. אמרתי לכם, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. אחד מרבותיי אמר את זה בצורה כל כך פשוטה. וואי וואי, יש לי בקושי 20 דקות, אז נתחיל להריץ. אחד מרבותיי אמר את זה בצורה כזאת עדינה. אם אני בא עמדה נפשית כלפי אשתי, אני אומר לה, את יודעת, האמת, זכית. זכית. וואו, איזה זוגיות הולכת להיות פה. חבל על הזמן. מה זכית? אתה זכית יותר. ואז מה זה גם מגיע לכל מיני מקומות, לא? אני מצטער, את יודעת כמה רצו להתחתן איתי? כן, ואז היא תגיד, למרות המשפחה. איזה עובר לפגיעה? אבל אם בן אדם בא ואומר, לא מתוך צייצוע חיצוני, כאילו אומר לה, סתם קומפלימנטים. גם קומפלימנטים, אם זה לא בא מבפנים, זה באיזשהו שלב נגמר. כמה אתה יכול לקמפלמנט? ואתה גם לא חי בתנאי מעבדה, באת עכשיו מעבודה שפוך. כן, הבוס עשה לך, הרגשת כמו שיעור גיאוגרפיה, כמו השבר הסורי-אפריקאי. ועכשיו הרב לימד אותך בישיבה שצריך להקשיב לאישה. חובה? כן, חובה. איש ואישה שזכו, זה בחירה לראות במה זכיתי. זה בחירה לראות את הטוב. איך? בזה אתה דומה לקדוש ברוך הוא. לא רק כי זה יעשה לך חיים זוגיים יותר טובים. זה בוודאי. כן? וואי, איזה, תודה רבה. אבל אתה מחפש באמת נקודת אמת. הכינה לך קוסטה, אתה ציפית סעודת שלמה בשעתו. בסך הכל, מה היא עשתה במשך היום? כלום. תבטלה. מה היא עשתה? אני הלכתי לעבודה, היא גם טיפלה בילדים וכביסות וזה. שום דבר, בטלנות נשמע. אם אני ישיבה בוחור, אני גדול. אני תלמיד חוכם. כן, אמא בסך הכל עשתה. כן, יש משיח, והיא חמורו של המשיח. כן, היא עובדת, היא עושה. אמרת פעם זה? תסתכל, תתבונן, תביט. זה בחירה. בזה האדם דומה לעניין האלוהי. הרמב״ם בא ואומר לנו במורה נבוכים, כך צריך להיראות המנהיג של עם ישראל. מדהים. הרמב״ם לא צריך ציונים מיהודה עובדיה. אנחנו עדיין צריכים לחזור לרמב״ם עם פורים. תכף תראו איזה תפיסת עולם שלמה. אתם יודעים למה? כי כשבן אדם מתעלה ומתעלה ומתעלה, דווקא כשהוא מגיע למחוזות הגבוהים ביותר, הרמב״ם יאמר לנו בהלכות יסודי התורה, אם אתם רוצים, המקור הוא פרק זין, אולי הלכה ה' או הלכה זין, אני לא זוכר, אבל זה הלכות יסודי התורה פרק זין. הוא אומר, יש נביא שמקבל שפע בשביל עצמו, ויש נביא שיש לו אינפלציה של נבואה. נביא כזה יש לו תפקיד. מה התפקיד שלו? להיות מנהיג לדור. זו גישה מאוד מעניינת של הרמב״ם. לא כולם מסכימים לזה. לפעמים מדברים על הצדיק שהוא מתבודד, והרמב״ם בא ואומר, אתה זכית לשפע רוחני גדול, התפקיד שלך זה עכשיו להיות אחראי על כלל ישראל. ככה הרמב״ם מסביר את חלום במורה נבוכים, את חלום סולם יעקב. הנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. מה זה ראשו מגיע השמיימה? השמיימה זה אלוקות, והראש שמגיע השמיימה זה לעלות במעלות אל הכיוון האלוהי. אתה עולה בתורה, במצוות, בדעת, דעת אמת. אתה עולה ללמעלה, ללמעלה, ללמעלה. לראש הסולם לעולם לא תגיע, כי אתם יודעים מה נמצא בראש הסולם? האלוקות כשלעצמה. אי אפשר לנו להשיג אותה כבני אדם. מה התפקיד שלך בתור חכם? והנה מלאכי אלוהים, אלו הם הצדיקים, עולים, ומה התפקיד שלהם? יורדים. למה יורדים? כדי להשפיע מאורם.
מי אומר את הרמב״ם?
הרמב״ם, במורה נבוכים. ככה הרמב״ם מסביר את סולם יעקב. יש בזה מחלוקת איך מסבירים את זה. ואתה רואה לפי ההסבר את המוזיקה שמה, זה התפקיד. כלומר, לדעת אלוקים, אני רוצה עכשיו תשימו לב, איזה עריכה גאונית של הרמב״ם. אנחנו חושבים שזה רק ההלכות, אנחנו לא מבינים את המבנה העריכתי שלו. מה קודם למה, מה בנוי, מה מעל, מה מניע את מה. זה המושג לערוך. יש דבר שנקרא בלועזית ספר, נגיד ספר שהוא נקרא ספר, ברכה לי המילה בעברית, אקלקטי. שמעתם את המושג הזה? אקלקטי זה מלקט. הנה המילה בעברית, מלקט. זה ליקוד. אין כאילו, אין רצף. הוא ספר ליקוטים. יש ספר שהוא ספר ארוך, שהמשמעות שלו זה לא רק שאתה לומד כל נושא, אתה רואה את התנועה מנושא לנושא, מפסקה לפסקה. בעזרת השם, כשנזכה ללמוד לעומק את אורות הקודש, צריכים ללמוד כל פסקה בפני עצמה, ואת הקשר, יש איזה שרשרת פסקאות. הרב הנזיר לוקח אותנו במשנת הרב דרך שרשרת. במורה, תכף אני אגיע למורה וליד החזקה. הרמב״ם בא ואומר לנו, האדם הגדול, איש המעלה, איך הוא נהיה הכי דומה לקדוש ברוך הוא? זה שהמידות שלו, האישיות שלו, היא כבר אישיות שיש בה גילוי אלוקות. אתה רואה את הבן אדם הזה ואתה אומר, זה גילוי אלוקות. תגידו לי, מה ההבדל בין זה לבין שלמות המידות? הרי אמרנו, יש שלמות הקניין, שלמות הגוף, שלמות המידות, שלמות השכל והשלמות הנוספת, שאני בכוונה לא קורא לה בשם. שלמות המידות, הראשונה שאני מדבר, זה רמה בסיסית. זה להיות בן אדם. זה לא להיות מצד אחד גרגרן, או לא להיות מצד אחד כעסן, או מצד שני אדם שנקרא מסולסל, מסולסל הכוונה כאילו אובר פדנט, כאילו נוהג סלסול בעצמו כזה, כאילו כזה יותר מדי. זה לא נכון וזה לא נכון, אבל השלב הגבוה זה שילוב של דעת ושילוב של רגש ושילוב של הרבה דברים, שהרב זצ"ל, דרך אגב, קורא לזה במאמרי הראייה, שהאמונה היא לא שכל ולא רגש, אלא משהו שהוא יותר גדול משניהם גם יחד. זה נקרא אמונה. ברמב״ם זה נקרא הדעת אלוקים הגבוהה, ברב זצ"ל זה אמונה. אתה אישיות אלוקית. במה אתה אישיות אלוקית? א', העמדה הנפשית שלך משתנה ממקבל למשפיע, וגם כשאתה מקבל אתה משפיע. מה הכוונה?
אני צינור לגילוי רצון השם בעולם.
זה זה נכון, אבל זה נכון גם בדרגות הנמוכות. כאן האישיות שלך כבר נהפכת כמין למין השתקפות לאישיות האלוקית, לגילוי של, לגילוי האלוקי, אין דבר כזה אישיות אלוקית, לגילוי האלוקי.
ורעדתי לשתרוף
את מי?
כלומר, רבנים רואים?
לא, אני מדבר בתנועה אחרת לגמרי. זה אומר שכשאני פוגש צדיק, אני מסתכל על ההתנהלות שלו, למרות שהוא לא אומר לי מילה. ואני רואה כאן נוכחות אלוקית. במה? לא ב... בוואו, בוודאי גם בוואו. אבל דווקא כאילו ביחס שלו למשל, את דקה ושפל רוח. אני כבר רומז לכם על פורים. איך הוא מדבר? איך היחס שלו? גם כשהוא מדבר, וגם כשהוא כועס, וגם כשהוא מחייך. הכל מחושב. הוא לא מתפעל. הוא פועל. הרמב״ם בשמונה פרקים אומר לנו למה משה רבנו נענש במי מריבה. מישהו זוכר? שימון האמורים. למה הוא נענש?
יש הרבה פירושים על זה.
הרמב״ם אני שואל. בינינו הם שיגעו אותו. די! לא, לא אתה, חזר, יודע מי זה. די! חלס! 10 מכות מצרים. מה, סלב, הלכנו 3 ימים מהר סיני, התאבו את האהבה. ראיתם מה הם עשו לו במדבר? בחטא העגל. הוא קורע את עצמו. וכל פעם שמשהו לא מסתדר, מי ייתן מותנו במדבר? נו! כמה שאני יוצא. ואז אומר להם, דבר אל הסלע. משה רבנו מכה בסלע. אומר הרמב״ם, כי משה רבנו בעיניהם היה האיש השלם. הוא גילוי אלוקי. שם הקדוש ברוך הוא לא ציווה לכעוס. והוא כעס. והם חשבו שהקדוש ברוך הוא כעס. על זה הוא נענש. עדיין, התשובה היא מאוד פשוטה. משה רבנו בתור אישיות, עכשיו אתם מבינים, דווקא כי הוא נענש על דבר כזה קטן, האישיות שלו מבחינתם, מה זה ללמוד תורה? זה להסתכל על האישיות הזאת. להסתכל על האישיות הזאת. תעשה לי טובה, מכילה. תביא לי את עדר היקר של הרב קוק. סליחה, סליחה רבי, משתמש בתלמיד חוכם. אתם מבינים מה זה? זה האישיות. וב10 דקות שנשארו לנו, הרמב״ם אומר לנו, זאת תכלית עבודת השם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אתם מבינים, הצדיק היותר גדול, זה זה שעלה בסולם, ומה עשה? ירד חזרה. ירד חזרה. הופיע חזרה ללמטה. ולא נשאר למעלה. אז יש כאלה שנשארים למעלה. יש כאלה צדיקים שנשארים בגבעים שלהם. אבל החוכמה היא, זה לגלות את זה בלמטה. ולכן הרב, כשהוא מדבר על הרב האדרת, והוא מדבר על תקופת ההשכלה וכל המלחמה וכל הדברים האלה, והמשכילים עשו צרות, הרמב״ם, הרב אומר ככה, אמנם לא רק מהלוחמים בפועל תצא העזרה העיקרית, שימו לב איפה העזרה העיקרית יוצאת, נגד הכפירה למשל, בעת שמלחמת הרוחות תוססת וכו' וכו', כי היא מניצחון של הקדושה, המוסר והצדק המתגשם בחיים ובמעשה. וכאן צריכה להיות בפלקת מסגרת, חכם גדול אחד, גאון בתורה, צדיק במעשיו וישר במיתותיו, יפעול במהלך חיה ובהשפעתו. שימו לב, היוצאת על פי רוב בלי שום כוונה מצידו. הוא משפיע והוא לא מתכוון בכלל להשפיע. הוא רואה מישהו ברחוב, הוא מדבר איתו. אני עומד ומסתכל על החכם הזה. אני רואה איך הוא מדבר. אותו אחד יפעול הרבה יותר מאלפי מאמרים ודרשות מלהיבות. מבהיל.
מה הגדרה של אותו צדיק?
סליחה?
מה הגדרה של אותו צדיק בהתחלה? חכם
עוד ש... פעם, חכם גאון אחד, זה עדר היקר, פסקה ד'. חכם אחד גאון בתורה, עמוד למדי. חכם אחד גאון בתורה, צדיק במעשיו וישר במידותיו, יפעול במהלך חייו. מהלך חייו. איך הוא מדבר אל אשתו? מה לי עשה לשמוע? שהרב אליהו זכר צדיק לברכה עטרת ראשנו, שהוא, על, שהוא שוכב בבית החולים שערי צדק בבעיות רפואיות, את חטאינו הוא נשא, אבל חשוב לו שאשתו, יש לי צמרמורות, תאמינו לי שאני אומר את זה, הוא הכין לאשתו טבעת כדברי הרמב״ם. זה היה לקראת בפסח, אז הוא ביקש לאשתו שבא לבקר אותו, יש פה טבעת בשבילך. זהו, גילוי אלוקות. הקדוש ברוך הוא לא מחלק לנו טבעות. אני עכשיו אומר את זה ברצינות תאומית, אני לא צוחק. זה לא מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, שאפשר לאכול את זה, ליהנות מזה, לשמוח בזה? למה אני לא רואה בזה מתנה חלילה? כי אני אומר, הקדוש ברוך הוא, אמרתי לכם פעם, אתם צריכים צחוק, זה הקדוש ברוך הוא. את הקדוש ברוך הוא פוגשים לא מרמת צ'ונט ומטה, אלא מרמת קפה, אפשר להתחיל לדבר על זה, בסדר? מרמת דירה ומעלה. גאווה. לבוא אתם מבינים, לשמוח בזה, באמת, זה אין עוד מלבדו. לצערי הגדול, אני אומר לכם, סיפרתי את זה, יודו להשם חזו ונפלאותיו לבני אדם. כשהייתי מאושפז בטיפולים, והיה אסור לי לאכול ירקות טבעיים, ישב מישהו על ידי במיטה, קילף מלפפון. התהפכה לי עקבה. מה זה מלפפון? הוא קילף מלפפון, ואני חובב ירקות מושבע. מסתכל ככה. באמת. אז הרופאה באה ואמרה לי, נו, עוד מעט בעזרת השם זה, אתה תשתחרר עוד מעט. אמרתי לה, את יודעת על מה אני חולם? ואמרתי את זה ברצינות. סתם היה כזה, תרשו לדבר עכשיו, זה בס, הצבים, זה ארטילריה, מפגיזים אותך. אמרתי לה, אני לא אשכח את זה, זה היה בעיניי מוסר. לי, אמרתי לה, כל כך בא לי כערת סלט. בטח חשבתם, איך שתורך אני מחזיק, בערך חשבתם, רות הקודש, כולה, לא, יהודה עובדיה, כערת סלט. אני לא אשכח את זה, איך היא אמרה, והרגשתי את החוסר עונים. היא עושה לי, תמשיך לחלום. תמשיך לחלום. עוד, כאילו, היא לא אמרה את זה, כאילו זה. עוד שבועיים, עוד זה. עכשיו אין על מה לדבר. אתה לא מתקרב למלפפון עגבניה ממרחק קילומטר.
תמשיך לחלום.
כן, תמשיך, כן, עד שתגיע. חלומות מתגשמים. תאכל סלט. כן? אתם מבינים מה זה? כשאדם חי בדרייב אחר, זה לא רק עכשיו הודעה. זה חלק מהדברים שרס"ג כותב לנו, שאחד מהעמודים שאדם צריך לבנות את הזה, זה הודעה, זה זה, זה זה, וכו' וכו'. העמדה הנפשית, תשאפו באמת להגיע למקומות הגבוהים האלה. ריבונו של עולם עכשיו השפיע לי הקטן, צ'ונט ששימח את לבבי, אני בתפקידי באמת לתת לילד, כן, אני אומר את זה לחבר'ה אצלנו בבית הכנסת שאחראים על חלוקת סוכריות, אני אומר להם שהם עושים שעשוע גדול בשמיים. אתם יודעים למה? כי זה לילד עכשיו מה שמחבר אותו, המתנה הקטנה הזאת לאביו שבשמיים. אבל גם מבחוץ, כשאתה נותן סוכריה, כן, אתה נותן אותה, אבל לא סתם מעמדה של, ככה חמודי, יש לי קצת סוכריות. תן אותה בעמדה של משפיע, שאתה דומה לקדוש ברוך הוא, שאתה מדמה אליו, שאתה שייך אליו. יום טוב, אתה יודע?
זה לא כך מסוכן, שאני חושב שאני הייתי משפיע על כל דבר, אני הברון הנודע.
אז שוקי, ידידי היקר, מאפס אותנו. נכון, אני לא רק משפיע, כי גם הקדוש ברוך הוא אינוותן. הוא מצמצם את עצמו. הקדוש ברוך הוא נקרא בלשון חז"ל מלך עלוב. עלוב במובן שמעליבים אותו, והוא עדיין ממשיך להשפיע. וואו, לכן זה מערכת שלמה של מידות שאני צריך ללמוד אותה. יפה מה שאתה אמרת. מדהים. אני צריך ללמוד את דרכי ההנהגה האלוהית. תבינים כמה חכם צריך להיות? זה לא באיזה, כאילו, איזה גימיק כזה, סליחה על הביטוי. לאהוב את עצמי. מה הוא אוהב אותי? אף אני אוהב את עצמי. אוהב את אחרים בוודאי. גם זה צריך להיות בצורה נכונה, שזה לא יהיה גאווה ושחץ, חלילה וחס. הרמב״ם בהלכות, אנחנו נמשיך לשלב הבא, בשבוע הבא, אבל בשתי דקות שנשארו. יום טוב זה מפגש שלי עם קדושה שחלה בעולם. פורים, שגם קשור לפסח, זה בשבוע הבא, ואני בכוונה, אני קורא לשיעור הזה למוצאי פורים. מה אנחנו עכשיו לוקחים מהערת הפורים? מה אני לוקח איתה, איתי? שיש משהו שהוא עד דלא ידע. תבינים עכשיו, תחשבו רגע על השלמות. אמרנו קניין, סליחה, ממון, קניין, מידות, שכל, מעל זה, הגעת, שכל זה ידע, למרות שרמב״ם קורא לזה, לידיעה, למשהו עוד יותר גבוה, מעל הידע, עד דלא ידע. אתם יודעים מה זה עד דלא ידע? שכינה. פוגשים אותך, אתה לא מדבר, ולומדים ממך. לומדים ממך.
שהאדם הוא מעל הדיבור, מעל המילים?
כן. זה שפת הדממה. שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. זה גם נושא שצריך ללמוד אותו בעריכות. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עם רבי עקיבא וכו' וכו'. אחד הוא מיד תהילה. מה דורשים מאיתנו? רבותיי יקרים, אהובי ליבי באמת מכל הלב. כל אחד ואחד מאיתנו הוא מנהיג במקומו. בעזרת השם, תבנו בתים נאמנים בישראל בשמחה ובטוב לבב. אמן.
אמן.
ובעזרת השם יפוצו מעייניכם. אם העמדה הנפשית שלכם בבית יהיה כזאת, לא רק להיות דוגמה אישית, זה שלב ביניים, אלא אישיות לדוגמה. אני, העמדה הנפשית שלי משתנה. אני עכשיו מסתכל את המפגש שלי עם העולם, עם אבא, עם אמא, עם זה, עם החברותה, עם הכל, עם פה, עם שם, כעמדה של משפיע. וכשתלכו ותתעלו בקודש, ולא משנה מה תבחרו לעשות בחיים, כי התעלות בקודש היא נוגעת לכולנו, המפגש שלכם יהיה מפגש מכונן, כי ככל שאדם הוא יותר גדול, אז יפעול במהלך חייו והשפעתו הרבה יותר מאלפי מאמרים ודרשות מלהיבות. הרבה יותר מאלפי מאמרים ודרשות מלהיבות. ובזה אני מסיים. אומרים שהרב אליהו, אני אומר, לפעמים לא רק על הרב אליהו, זה צורם לי. אני דרך אגב הבאתי את הכוזרי כדי להראות לכם שגם הכוזרי הולך באותו דרך, באותה דרך. הוא היה לפני הרמב״ם, זה אותו כיוון. שהאדם הגדול הוא משפיע. אתם יודעים מה? אני לא רוצה להשאיר את זה פתוח. במשפט אחד, איך הרמב״ם מתחיל ביד החזקה? באיזה הלכות? בספר המדע. איך הוא מתחיל? יסודי תורה. באמונה. יפה, באמונת השם, אמונת אמת. איך הוא מסיים את היד החזקה? הלכות מלכים. מלוכה. יש קשר בין לדעת אלוהים לבין להיות מלך. אותו דבר המורה נבוכים. הוא מתחיל בדעת אלוקים, לברר את המושגים, מה זה יעד השם, השם עמד, השם ישב וכו'. נגמר, בסוף המורה נבוכים מדבר על האדם הגדול שנשלמו בו כל המעלות, הוא צריך להיות המנהיג של המדינה. כוזרי. איך הכוזרי מתחיל? מאמר ראשון, אמרתי לכם, פעם תיקחו את המאמרים ותשימו אותם כאילו אחד מעל השני. אתם תראו שהם מקבילים. זה כמו איזה ספירלה. הכוזרי מביא לנו יסוד, ואז גומר מאמר וחוזר לאותו יסוד במבט אחר. ואז עולה עוד מאמר וחוזר לאותו יסוד במבט אחר. היסוד שהכוזרי פותח איתו, אלוקים מתגלה. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. במאמר השני, על מה הוא מדבר? תחילת המאמר, תארים אלוקיים. כי מה זה התארים האלוקיים? רחום, חנון, תארים, תארי העצם, תארים הנלווים. זה גילוי אלוקות. במאמר השלישי, על מה הוא מדבר? החסיד הוא המושל. הוא יודע למשול במדינה. כמו שהמושל יודע למשול במדינה, החסיד מושל בעצמו. יש לו צרכים כאלה, יש לו צרכים אחרים. הוא מנהל פה, הוא מנהל שם. נו, במה זה מקביל? זה מקביל לתארים האלוקיים. כמו שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים, בצדק ובמשפט, בדור כזה ובדור אחר, וזה מתבטא במאמר השני בתארים האלוקיים, אצל החסיד זה מתבטא באישיות שלו, אישיות אלוקית. פורים הוא טעימה של משהו שהוא מעבר, שאתה דבק כבר בשכינה. נתינה של מעות פורים זה לא רק כדי שזה לא יהיה שמחת קרסו, זה כבר שאתה נמצא במקום שאתה מתאחד עם העניין האלוקי. אני חושב שזה במוצאי פורים, ערב חג החירות, ובלי נדר שבוע הבא נדבר, זה אני חושב המשפר האחרון של הזמן, אנחנו נדבר על העניין של החירות, ופסח ופורים אחוזים אחד בשני, מצד אחד הם באותו מועד, הם קרו באותו תאריך, מצד שני הם הכי רחוקים בשנה, נכון? כי ראש חודש ניסן הוא ראש השנה, אז פורים הוא סוף השנה, וניסן הוא תחילת השנה. ולא רק זה, פורים...
מאוד עוד כוש. עוד ועד כוש הכי
קרובים. הכי קרובים, חוקים. יפה מאוד. יישר כוח. יפה מאוד. מדהים. אז אתה מסביר את שני התירוצים שהם עולים בקנה אחד. יפה. ומצד שני, פורים הוא הכי, החג הכי טבעי בעולם. כל כך טבעי שאתה, שם השם לא כתוב. ופסח הוא החג הכי ניסי בעולם. אתם שמתם לב כמה דברים יושבים אחד על השני? רק יהודים יודעים לעשות דבר כזה. יהודים יודעים לעשות קומבינות, כפל מבצעים, כפל זה, והכל בשיטת שלם וכך. כן? נכון. מה לעשות? אני שומע קצת שמי רחם, רדיאס, בדרכים. אבל ענייננו, אני רוצה לסיים במשפט הזה. זה לעניות דעתי ההזמנה שלנו במוצאי פורים. אי אפשר להיות בדרגה הזאת שלה דלא ידע כל השנה. אבל לשאוף אליה, בוודאי ובוודאי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.